אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. ישיבת צוות ברדיו על הגל. עכשיו ברדיו על הגל, ישיבת צוות, בר שוסטר בבלתי פורמלי.
ערב טוב מאזינים ומאזינות, אני בר ואתם פוגשים אותי בתוכנית חדשה ברדיו על הגל של הדס הנעורים, ישיבת צוות. אז התוכנית תעסוק בסוגיית של חינוך בלתי פורמלי וחינוך בפנימייתיים. ואת מי אני אארח בתוכנית שלי? כמו שאומרים, צריך כפר שלם כדי לגדל ילד אחד. אז אני אפגוש פה מדריכים, מנהלים, אוסיות, מורים, ובכלל כל מי שירצה לדבר איתנו ולחלוק את החוויות שלו ואת התפיסות שלו לחינוך בלתי פורמלי. אנחנו נדון פה בנושאים שונים שקשורים לחיים ועבודה בפנימייה, ננסה להבין מה זה בעצם חינוך פנימייתי. אנחנו נעמיק בנושא הזה, אולי נגלה דברים חדשים ואולי אפילו נגיע לאמת. ואני מצפה שגם נפתח פאנלים ונתווכח, והכי חשוב שנעשה חיים. אז לפני שאנחנו נעבור לתוכנית שלנו, אני רוצה לספר קצת על עצמי ולמה בעצם רציתי לפתוח את התוכנית הזו ולדבר על הפנימיות ועל העבודה בפנימייה. אז שמי בר שוסטר, ולפני כ-30 שנה, עוד לפני שהייתי בר, הייתי ילדה בת 14 בשם בריג'יט, עליתי לארץ בתוכנית נעלה, נור עולה לפני הורים, לפנימיה כדורי, רחוק רחוק בצפון, ואני אותה ילדה בת 14, פעם ראשונה טסה במטוס, מגיעה לארץ, פוגשת דקלים בחודש פברואר, לראשונה בחיי, בהתרגשות גדולה, מגיעה לפנימיה, בלי הורים, בלי חברים, בלי שפה, ובעצם מתחילה את חיי בפנימיה. למרות שלא כל הדברים הסתדרו כמו שהייתי רוצה, אבל מה שכן, לאורך שנים שמרתי ונשארתי עם חוויה של משהו טוב, של בית, שהפנימיה באמת הייתה לי לבית. הגעתי לארץ ישראל, זה היה הגשמת חלום של משפחה שלמה, אבל בהחלט זה היה בית. ובמשך שנים חלמתי לחזור ולעבוד בתחום ולעבוד בפנימייה, וחשוב לי לציין שאני שנים עובדת בתחום החינוך, ותמיד זה היה איזשהו חלום כזה מבצבץ. והנה לפני שנתיים, אני אישה בת 42, נשואה, שני ילדים גדולים, מתבגרים, והנה אני מגשימה את החלום. לוקחת את המשפחה, עוברת לגור בהדס הנעורים, והחלום שלי בעצם פוגש את המציאות. כי אנחנו יודעים שכל חלום שמתגשם, מוקדם או מאוחר, פוגש את המציאות. אז הנה בדיוק על המציאות הזאת, אני רוצה לדבר עליהם היום בתוכנית שלנו. ולפני זה הפסקה קצרה לשיר, וכבר חוזרים.
Брызги за кормой сверкали так ярко, с миром упокоится на дне яхта, набежит и спрячется волна в море, словно чей-то голос утонул в хоре, оставляя этот берег в миноре. Прежде чем испробовать морской пены, я хочу запомнить этот цвет белым, я хочу увидеть на скале город бешено колотится в груди. Кто-то выпусти меня отсюда, выпусти меня отсюда. Мне сегодня не найти себе места. Мне сегодня стало на земле тесно. Я ушел в открытый океан, в темень только затонувших кораблей. Тени видели, как молния вошла в темя. Прежде чем испробовать морской соли, я хочу увидеть, как зайдет солнце, как сверкает в солнечных лучах город. Бешено колотится в груди. Кто-то выпусти меня отсюда, выпусти меня отсюда, выпусти меня отсюда, выпусти меня отсюда. Началось и кончилось кино тихо, ни один знакомый не мелькнул в титрах, ни один знакомый не попал в кадр, только затонувших кораблей карта знает, где осталась навсегда яхта. Прежде чем испробовать достичь цели, я хочу запомнить этот мир целым. Пусть сверкает в солнечных лучах город, бешено колотится в груди. Кто-то выпусти меня отсюда, выпусти меня отсюда, выпусти меня отсюда, выпусти меня отсюда. Ты, ты.
חזרנו, וואו, איזה שיר. ומי שקצת מכיר אותי, אז אולי גם ידע לנחש מהאורחת הראשונה שלי לפי השיר. ומי שלא ניחש, אז זו כמובן חברה יקרה, ליזה, מישינה. וליזה, אני מאוד שמחה לארח אותך בתוכנית הראשונה.
שלום, שלום בריג'יט, ושלום לכולם. וואי, אני נורא מתרגשת שהזמנת אותי לתוכנית החדשה שלך, וזה ממש חשוב לדבר על דברים שאת עולה פה. זה ממש מאוד, כאילו כל הכבוד לך, באמת.
אוי, תודה, איזה כיף להתחיל מפרגונים, תבואי כל יום. כן.
אין בעיה.
אז ליזה, לפני שנדון בנושאים כל כך חשובים ובוערים, בואי תספרי על עצמך שהכירו, מי זאת ליזה?
וואו, מי זאת ליזה? טוב, ליזה נולדה ברוסיה בשנות 90. זאת הייתה תקופה לא כל כך פשוטה, בואי נגיד, את מכירה את זה. ונולדתי במשפחה נורמטיבית, בואי נגיד ככה. ולמדתי בבית ספר, בגימנזיה, צרפתי, כאילו, צרפתית.
וואו. אוקיי.
כל המקצועים היו בצרפתית. אז למדתי שם צרפתית והכל. סיימתי עם בגרות מלאה, בוודאי. וגם למדתי באוניברסיטה ברוסיה, סיימתי בשלום, וקיבלתי מלגה של ממשלה של צרפת.
וואו, אוקיי.
כן.
אבל בסוף את מוצאת את עצמך פה בארץ.
נכון.
איך, מתי? נכון. למה?
נכון. אז וואו, זה חיים, חיים עושים לנו הפתעות, בואי נגיד ככה.
נעימות, אני מקווה.
כן, בטח, בטח. אז עליתי לארץ ב-2016, התחתנתי קודם עם בעלי היקר שלי.
מזל טוב.
תודה. ועליתי לארץ ולא ידעתי אף מילה, כמו בדיוק, כאילו...
כמו כולנו.
כמו כולנו, כן. לא ידעתי אף מילה, לא הבנתי איפה הגעתי בכלל, מה זה, למה כולם צועקים פה, מה החום הזה, אי אפשר לנשום, תקשיבי, זה היה בלגן. עליתי באוגוסט, יצאתי ממטוס, יצאתי ממטוס ולא הבנתי איך אפשר כאילו לגור פה, לחיות פה. אז זהו, אחרי אולפן התחלתי לעבוד כאם בית בפנימיה הראשונה, אפשר להגיד את השם?
כן, בטח, בוודאי.
התחלתי לעבוד בפנימיה תורת נתניה כאם בית. עבדתי שם שנה שלמה.
איך הגעת לי שם?
דרך בעלי.
אוקיי.
הוא עובד שם כמורה לחינוך גופני, ובערב אחד הוא התקשר אליי ואמר, תקשיבי, יש פה משרה שמחפשים, mm-hmm. כאילו פה אין בית, לא הבנתי מי זאת אין בית, מה התפקיד, מה צריך לעשות וזה. טוב, בקיצור, הגעתי והסכמתי והתחלתי לעבוד. זהו, ככה הכרתי את העולם הפנימיות, והבנתי, וואי, דווקא כיף פה, נעים פה, אבל רציתי להיות מדריכה. לא אין בית.
אוקיי.
אז התחלתי לחפש מקומות וזה, ומצאתי מקום פה, בהדסה נעורים, ועברתי לפה, וכבר שנה שישית, אני מסיימת שנה שישית פה, ואני מאוד שמחה ומבסוטה, ואני אוהבת מה שאני עושה בחיים, ואני מרגישה את עצמי, כאילו, אני מרגישה את עצמי כמשמעותית מאוד פה, לילדים, לעצמי גם.
כן, את בהחלט מאוד משמעותית. חשוב לציין שליזה השנה סיימה מחזור נוסף של י"ב.
קבוצה צופה, אני אוהבת אתכם, חמודים שלי, לובלו וס.
נכון. ובכל הזדמנות,
נכון.
היא תמסור את העבדה לקבוצה המיוחדת. ובאותה הזדמנות אני רוצה למסור אהבתי לקבוצה שלי שעולה עכשיו להיות בית, ונכנסת לנעליים מאוד גדולות, אבל אני בטוחה ב-100% שהם הצליחו, והצליחו בגדול, ואני מוסרת להם דש חם ואת אהבתי. ובואו נחזור ליזה. אז את 6 שנים בפנימייה, ואת מדריכה שהנה סיימנו את י' בית, ואת התחלת כאם בית. כן. אז קודם כל אני אשאל אותך מה גרם לך, כי אם בית זה אחלה של תפקיד. למה רצית להיות מדריכה חינוכית?
קודם כל לא חשבתי שזה מתאים לי, בגלל שלא הייתה לי אינטראקציה כל כך עם החניכים. רציתי לעשות פעילויות, לעשות שיחות אישיות, קצת להשפיע
אז אפשר להגיד שהייתה לך זיקה חינוכית, עוד כשהגעת כביכול בטעות. זה לא היה ממש בטעות. לא סתם הגעת לפנימיה.
נכון.
פשוט באותה תקופה התפקיד שהתאים לך בגלל שפה וכל מיני דברים אחרים, ואז בעצם את נחשפת לעולם הזה.
נכון.
והוקסמת ממנו, ואמרת אני נשארת פה. נכון?
נכון מאוד.
וזהו,
תקשיבי, כשהתחלתי לעבוד פה, כן. שנה ראשונה שלי בפנימיה, הייתה לי הרגשה שזרקו אותי לים, כאילו הייתי לבד ולמזלי, הייתה לי קבוצה של י"א, הם כבר היו י"א, והם מאוד אוקיי. עזרו לי גם בשפה, שלא ידעתי עברית כל כך, הם ידעו עברית יותר טוב ממני. הם עזרו לי להבין איפה, כאילו, כל הלוגיסטיקה של הכפר, כי גם לא הבנתי לאן ללכת, מה, איפה, כמעט לא ידעתי איפה חדר אוכל, והם ממש עזרו לי.
וליזה, כמדריכה, איזו מדריכה היא? אם נשאל את החניכים, מה הם יגידו?
אני כל פעם אומרת שאני מאוד קשוחה, ואני עושה משמעת, כאילו, יד ברזל כזה. חניכים שלי אומרים, לא, ליזה, היא כמו אמא שלנו, היא כזאת, היא מאוד חמה, היא מאוד משפחתית. כאילו, לא יודעת איך להסביר, פשוט כל פעם, כשאני מקבלת קבוצה, אני מקבלת אותם גם למשפחה שלי. וזה חיבור ממש, אני חושבת שחיבור כזה הוא צריך להיות בכל קבוצה, שמדריך צריך לקחת את ה... חניכים, כי הילדים פרטיים שלו, ממש. אם לילד okay. כואב משהו, אם יש לו חום, אז כאילו, צריך לטפל בו כמו על ילד שלי, שלך הפרטי.
כן. האמת, אנחנו נדבר על הסוגיה הזו, כי אם את זוכרת באוריינטציה, אחד הדברים הראשונים שמלמדים אותנו, זה שאנחנו צריכים לזכור, חשוב לזכור שלילדים האלה יש הורים, יש להם אמא ואבא, וקודם כל, ואנחנו לא ההורים שלהם. והאמת בשבילי, אני אישית זו משפט, משפט שכן יושב אצלי בראש, ולא פעם ולא פעמיים אני מעלה אותו, ואנחנו גם נדבר על זה בהקשר למציאות של המדריך, כי זה מאוד מתחבר לי שם. אבל לפני זה, אנחנו נאזין לשיר האהוב עלייך. זה שיר שאת בחרת.
בצרפתית, אני מקווה.
לא, זה של חנן ונרי.
יפה.
שיר וחזרנו.
בלילות אני לא ישן כבר שבועות, רק מתהפך מצד לצד ומפחד שיום אחד אני אקום ואת כבר לא תהי. אני אצעק בכל העיר, יש עלי מישהו ראה לאן הלכה האהבה. אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל, אני אתן לך את הכל, אני נשבע לך עם יד על הלב, הפעם זה על באמת, מן הקצה אל הקצה, אני חדש, אני רוצה, רוצה ממש. אם תרצי לנצחת אהובתי, לנצחת אהובתי, אהובתי.
אוקיי, אז הנה חזרנו, וליזה, את זוכרת שאנחנו בישיבת צוות.
נכון.
אז הגיע הזמן, אחרי קפה ועוגיות, לדבר על נושא של הישיבה שלנו, זה המציאות של המדריך. מה היא מציאות? ובואו נתחיל מההתחלה. את מדריכה חדשה, מגיעה לפנימיה, בדיוק כמו שאני לפני שנתיים, והמציאות פוגשת אותך. מה היא?
וואי, תקשיבי, קודם כל, היה לי קשה לשים גבולות. לא ידעתי איך לעשות את זה, כאילו הבנתי לעצמי, וזה פשוט היה לי קשה, לא הבנתי איך זה עובד פה. פה בארץ עם הילדים, עם קבוצות נעלה, מה אסור, מה מותר, לא ידעתי. אז בשנה הראשונה ממש חשבתי איך לעשות את זה יותר טוב לדעתי. זאת הייתה תחושת בטן. לא קיבלתי איזשהו ספר שכתוב שם, לא, ממש לא. אז לפי מה שלמדתי בשנה הראשונה, הכל צריך להיות שחור ולבן. ולכל חניך אני צריכה לתת תגובה, אותו תגובה פשוט. אני לא יכולה לתת תגובה לחניך אחד כזו, לחניך השני כזו, לא. וכולם צריכים להכיר את התקנון. מה, מה, מה מותר, מה אסור, וזהו. וזה כמו משחק. בואי, הם ילדים, הם עדיין ילדים. והם צריכים לדעת תקנון. ולשחקתי כמו...
כן, אני קיבל קבוצה שהם כבר י' א', אז לא כאלה ילדים. הנה, אני השנה סיימתי עם י' א', ויש שם כמה חבר'ה שבני 18.
עד הצבא הם ילדים קטנים. הם מפחדים, הם מתקשרים, הם רוצים לספר לי משהו.
תשומת לב.
כן, כי הורים שלהם שם, הם לא כל כך מבינים הורים שלהם מה... איך הם חיים פה כל יום. הם לא מבינים מה זה צבא, הם לא מבינים כל כך איזה קשיים יש להם, הם לא מבינים מה זה חייל בודד, ומה זה נותן, איזה יתרונות וחסרונות יש בזה.
אז את נכנס בעצם בשנה הראשונה ישר למערבות כזאת של כבר הכנה להיות ב' וצב
ראשון,
למרות שיש שם מעלה ועולים, זה קצת אחרת. אבל הנה את צריכה גם מדריכה חדשה, גם עולה חדשה.
נכון.
ואת לומדת איתם תוך כדי תנועה את הדברים האלה, נכון?
נכון. גם אני לא הייתי בצבא, ולא ידעתי אף מילה בעברית צבאית.
את לא יודעת מה זה משקית?
עכשיו אני כן, כן יודעת, אבל...
נכון, לגמרי. אבל איך זה פוגש אותך? כי לא רק עם הדריכה, כי ליזה, אימא, אישה, את כבר היית אימא אז?
לא.
עוד לא, היית רק נשואה, כן. אז ליזה, כי ליזה, איך המציאות הזאת בלחיות בפנימייה ולהיות אחראית על כל כך הרבה ילדים?
תקשיבי, מההתחלה כבר הרגשתי שנכנסתי למשפחה, באמת. נכנסתי למשפחה מאוד גדולה, לא הכרתי את כולם, מי שגר פה בכפר, אבל לאט לאט כבר אני מכירה את כולם, ואני מאוד שמחה שאני חלק של הכפר הזה. לא יודעת, שכחתי שאלה, סליחה.
דיברנו על מציאות.
מציאות.
כי אני בתחילת התוכנית אמרתי שאני הגשמתי חלום, חלום זה תמיד משהו חיובי וצבעוני ונצנצים ומוזיקת רקע שמחה, כן, והכל. ואז כשאנחנו מגשימים ומגיעים למציאות, אז שם כבר פוגשים את כל הדברים, ויש גם צער וכאב והתבאסות, וחוץ מהצלחות יש גם כישלונות. ואני מדברת על משהו שאני אישית חוויתי בשנה ראשונה. אז אני באה ואני שואלת אותך, מה המציאות שלך? איך את חווית את זה?
תקשיבי, עכשיו הזכרתי משהו. היה לי חניך. בשנה הראשונה כבר הבנתי שחסר לי
כלים?
כלים, נכון. לא ידעתי אפילו את הבסיס של פדגוגיה ופסיכולוגיה. לא ידעתי, והבנתי את זה.
אוקיי, אבל היום יש לך... תואר, נכון? בחינוך.
נכון, פדגוגיה ופסיכולוגיה חינוכית. אז עשיתי את זה בגלל ש... כן, הבנתי שאין לי כלים, ואני לא יודעת איך, כאילו מה לעשות עם ילד שנורא עצוב, ולא יודעת מה שהוא רוצה לעשות עם עצמו, וזה, לא ידעתי. אז התחלתי ללמוד, נכון, וסיימתי בשלום, ועכשיו אני יותר חזקה בדברים כאלה, וזה עזר לי מאוד. והמון דברים מלימודים שלי עשיתי עם הקבוצה שעכשיו סיימה. ואני חושבת שזה היה מאוד מוצלח שעשיתי את זה.
אז אוקיי, אז אפשר להגיד שהייאוש, כן, והחשש והפחדים שהיו שם והקושי בעצם הביאו אותך לתוצאה חיובית.
נתנו לי פוש, כן, זה נתן לך את... בטח, פתחתי את הראש שלי, התקדמתי, ואני חושבת שכן, זה מאוד, זה טוב, זה פלוס.
זה מצוין. אגב, אני חושבת ש... מדריך חינוכי בפנימייה חייב ללמוד...
לעבור איזשהו קורס של פסיכולוגיה.
כן, של
פדגוגיה.
בני נוער. נכון. מאוד מאוד חשוב. נכון. כי מה שאני ראיתי וחוויתי פה, והבנתי שהרבה מאוד דברים, שאם לא היה לי את התעודת הוראה לתיכון, ואם לא היה לי את כל הידע התיאורטי, אז היה לי מאוד מאוד קשה. או בלתי אפשרי בכלל. הבנתי שהייתי עושה המון טעויות, גם ככה אנחנו עושים טעויות, שאנחנו לומדים בהתחלה, ברור. אבל בהחלט, חד משמעית, אני מסכימה איתך שזה מאוד יעזור.
נכון.
לא רק למדריך, לחניכים, מן הסתם.
נכון.
אנחנו נוכל לתת מענה יותר נכון ויותר מדויק, והמציאות הזאת, אני רוצה לחזור למשהו אחר, כי יש לנו את המערך של התמיכה. יש לנו רכזים ומנהלי פנימיה ומערך פסיכוסוציאלי בהדס הנאורים, כן, שהוא מאוד גדול וחזק. ואיפה זה פגש אותך?
תקשיבי, לא כולם נמצאים כל היום בפנימיה. וחניכים ישר מתקשרים למדריך. אם קרה משהו, את צריכה לתת תגובה כאילו...
מיידית.
מיידית.
אוקיי.
ואין לך זמן לרוץ, לבקש, נכון. להתקשר, אז בדיוק בגלל זה שהייתי צריכה לתת איזשהו תשובות או תגובות ישר ומיידי, אז היה לי חשוב.
ואחר כך את פנית לעזרה?
כן, בטח. אני חושבת שאי אפשר להיות לבד, סוליסטית, מול כל החניכים. בטח כן. שיש לנו אנשים מקצועיים מאוד, ובטח שאנחנו צריכים לבקש עזרה. מתי שגם לנו קשה לפעמים. תקשיבי, גם לנו, גם אנחנו צריכים עזרה.
הנה, אנחנו מגיעים למציאות של המדריך.
גם אנחנו צריכים לבקש כן. איזושהי שיחת קצרה, אמוסית, זה עוזר. זה תמיד עוזר לדבר על בעיות, על קשיים.
לגמרי. קודם כל, אני יכולה להעיד שבשנה הראשונה המון פניתי לכל מי שהסכים לדבר איתי ולהקשיב עם המון שאלות. וזה מאוד עזר. אבל אם אנחנו מדברים על מציאות האישית, כי עוד פעם אני חוזרת כן. למציאות האישית שלך, בין לטיפול בחניכים והצבת גבולות ולמידה תוך כדי, אבל יש גם חיים אישיים, לא? או שאין?
תקשיבי, אני לא מחלקת את זה, כי אני גרה בעבודה, אני עובדת איפה שאני גרה. אפילו בת שלי הגדולה, היא אומרת שאנחנו גרים אצל אמא בעבודה. אז, והיא יודעת שהיא תמיד יכולה למצוא אותי פה באיזשהו מקום, היא יודעת איפה קבוצה שלי. חיים אישיים, תקשיבי, מאוד חשוב שבן זוג,
מה, יהיה חלק מזה? יבין אותך?
נכון,
יתמוך?
נכון. Okay. הוא צריך, באמת, הוא צריך להבין את הסוג של העבודה שלנו.
Okay.
ולמזלי, בעלי הוא גם בוגר נעלי, הוא גם היה okay. בפנימיה, ובכלל, פעם היינו בפגישה של הקבוצה שלהם, אחרי 10 או 15 שנים שהם סיימו את הלימודים, okay. את הבית ספר, ופתאום גיליתי שוואי, אני רוצה להיות כמו מדריך שלו. הוא ישב בראש, כאילו, בראש של השולחן, כן. וכל החניכים שלו ישבו עם בני זוג, בני זוגות, כאילו, הבנת אותי? כבר עם הילדים, מי שהיה... כן. אבל זה היה כמו ממש ארוחת טרף אצל הורים.
אוקיי.
ולכל חניך שכבר סיים את הפנימיה, אם זה חייל בודד, אם זה ילד מתוכנית נעלה, אין לו משפחה.
כן.
והוא לבד. ולאן הוא ילך? הוא ילך, בטח שהוא ילך לכפר, הוא ילך כן. למדריך שלו, ובטח ש...
אם כפר הזה הפך להיות לבית שלו, כן. והמדריך
זה כמו
הפך
הורים.
להיות למשפחה.
נכון,
כן.
נכון.
לגמרי.
וככה גיליתי שוואי, איזה כיף. כל שנה ביום הולדת של מדריך, של בעלי, okay. אנחנו מגיעים לשם, מזל שהוא עדיין עובד, מזל. אז ככה אני גם רוצה.
כשהגעת פעם ראשונה למפגש הזה בעצם, את כבר עבדת בפנימיה?
לא.
אוקיי, אז אפשר להגיד שזה היה הטריגר? זה מה שגרם לך לרצות?
נכון, נכון. כי גיליתי ששם יש אנשים שהם היו ילדי נעלה, ועכשיו מי שעובד במשטרה, מי שעובד זה. ישבתי ככה וחשבתי, וואלה, זה עם ישראלי. כאילו, הנה, הוא בנה. הוא בנה אותם, אז אני גם רוצה ככה. אני רוצה לבנות משהו, ואם אני מצאת איזשהו גרעין בילד, שאפשר לתת לו...
כן, שאת יכולה לתמוך, כן.
אז אני, כאילו, כל פעם אני מגלה איזה מקצוע הייתי אם לא... ככה, לא יודעת.
וואו.
וזה בדרך כלל...
כן. אז זה גם משחק. אבל מה אני אגיד לך, את עלית על משהו, כי הנה, את מקבלת חלום, ואת מגשימה אותו
נכון,
צ'יק צ'אק.
נכון, לא חשבתי על זה.
לי לקח 20 שנה.
כן. עכשיו הבנתי את זה, תקשיבי, לא חשבתי על זה. עכשיו פתאום יצא לי, וואו.
נכון.
כל הכבוד לך.
חלום הגשמת אותו. יופי, שמחתי. אז יפה, אז את אומרת שהמציאות שלך מצוינת, כן? היה לך... בשנה הראשונה קל. אני אישית, אני לא קשה.
לא קל, לא הבנתי פשוט כלום.
לא, מבחינה אישית.
אישית, כן.
הייתי מביאה עבודה הביתה.
גם, זה קשה להתנתק מהבעיות של חניכים. שתקשיבי, זה היה לי קשה. כל פעם אני, עד היום אני עושה את זה. כל פעם אני לקחת בעיות שלהם הביתה. וכמו, לא יודעת, זה כמו... גומיה, איך זה נקרא? במוח, כאילו אני כל פעם...
כן, שאת לא עשתה את זה.
נכון, כל פעם אני חושבת איך אני יכולה לעזור, מה
צריך
לעשות.
זה כמו תקליט שבור שמתנגן.
כן, בלי סוף, בלי סוף. ולפעמים טוב שיש לי ילדים קטנים, לפעמים אני פתאום מתנתקת מזה לכמה דקות, ואחר כך אני שוב חוזרת, שוב, שוב, שוב.
וואו, את יודעת, אני חושבת שזה משהו ש... כן מעניין להתעץ ולדבר איתו, כי מה שאני שומעת ומה שאני מכירה, שלא מביאים עבודה הביתה, ולא משנה איזו עבודה. עכשיו, אי אפשר לקרוא למה שאנחנו עושים עבודה. אנחנו חיים את זה. כן, את יודעת.
אלה ילדים שלנו.
אבל כל הזמן מדברים על איזשהו גבול. למה? כדי לשמור על עצמנו, על השפיות שלנו, על היכולות שלנו, שלא תהיה שחיקה. ואני לגמרי מסכימה עם זה. לא יודעת אם את מסכימה, אבל אני חושבת שכן צריך לקחת פסק זמן וחשוב לעשות תקד. השאלה היא, מתי וכמה?
נכון.
כי את לא יכולה לא לענות. ויש לי שאלה. שמתקשרים אליך ב-10 בלילה.
בר, יש לי שאלה. כן. מה עוזר לך להתנתק מהעבודה, מכל הדברים שחניכים? כן. מה את עושה?
קודם כל, צריך לשאול אם אני מתנתקת, כן? אם אני מצליחה.
את מתנתקת?
עכשיו כבר כן. שנה ראשונה לגמרי לא הייתי שם. ממש הייתי כולי בתוך הקבוצה והחניכים, והיינו ביחד, הם היו חדשים, גם בארץ, גם בפנימיה, אני הייתי חדשה בתחום, וכל מה שידעתי, בסוף הבנתי שלא ידעתי. וזהו, זה היה מאוד, זה סחף אותי בפנים. השנה אני כן, אני עושה, חזרתי לתחביבים, את יודעת, אני עושה יוגה.
כן.
ואני מתרגלת, והשנה הקפדתי לעשות את זה, וזה מאוד עוזר לי. וכן, לקחת פסק זמן. חברים.
מדיטציות את גם עושה?
כן, אני עושה. כן. כמעט כל יום, גם לפני תוכנית היום עשיתי. ממליצה לכולם. חשוב לשמור על האיזון, וכל פעם, כל פעם שאני... מרשה לעצמי, נגיד ככה, ללכת להצגה או להרצאות, חברות, או... כן, יש לנו מלא הרצאות, זה פחות עכשיו, אבל כן, להתנתק, לסגור את הטלפון, לנתק אותו, ללכת לישון מוקדם, אז כל פעם אני מזכירה לעצמי שאני עושה את זה לא רק לעצמי, אני עושה את זה גם לחניכים שלי, כי הם צריכים אותי במצב רוח טוב, הצלולה בראש, שפויה, את יודעת, דברים כאלה שזהו, ולא רק להם. יש לי גם ילדים שלי שאני מאוד אוהבת אותם, והם בגיל כזה שהם בני נוער גם, והם גם עוברים את התהליכים שלהם, והם צריכים אותי שם. אז כן, מאוד חשוב, אני מקפידה. זה הופך, אני מרגישה עכשיו שזה הופך לאיזשהו הרגל. פעם הכרחתי את עצמי, כי אמרו לי, בריג'יט, קחי את הזמן.
נכון.
תנשמי, תעשי מה שאת אוהבת. ועכשיו זה אורגני. כן, ועכשיו זה הפך להיות כשגרה. מה את עושה?
לא משהו ספציפי, אני לומדת, אני תמיד לומדת. אם אני רוצה להתנתק מהעבודה שלנו.
את רוצה?
אני לומדת, כן. כאילו כל שנה אני מציעה משהו לעצמי, משהו ללמוד.
מוצאת
לעצמי משהו ללמוד, משהו חדש, אני מאוד אוהבת, כן.
לגמרי.
זה נותן לי כוחות. ונותן לי, לא יודעת, כאילו איזושהי הרגשה שאני משמעותית, אני יכולה עכשיו יותר, ככה.
אבל את יודעת, גם את יכולה לנוח, מותר לך. את תמשיכי להיות משמעותית עם פעימי מהחיים. לא, קצת לפני פנסיה, אני יודעת את זה. ואם אנחנו כבר מדברים על ליהנות, אז אני רוצה לפנק אותך ולשים שיר שאת מאוד אוהבת.
À ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Crois les bonnes manières, pourquoi je ferais semblant, toute façon elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère, dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends, franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre, appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez, mieux vaut ne pas si. Frottez, frottez, si tu ne me connais pas. Brossez, brossez, tu pourras toujours te brosser. Brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Pas le cœur aux célébrations.
איזה שיר יפה. טוב, חזרנו. אז דיברנו, ליזה, על מציאות של מדריך בפנימיה, נכון?
כן.
מדריכה. ודיברנו על חיים בעבודה, ועבודה תוך החיים. ואם הבנתי אותך נכון, ממה שסיפרת לנו, את בעבודה 24/7.
נכון, ככה זה יצא.
ואיך את מרגישה עם זה?
אני לא מרגישה שאני עובדת קודם כל. אני מרגישה שאלה החיים שלי. אני כן, אני מרגישה לחץ. אני מרגישה שקשה לפעמים, אבל...
את מרגישה שאת מוצפת לפעמים שדי, אין לי כוח. אני צריכה להתרחק.
בטח. אבל...
ומה את עושה?
הולכת לישון.
אוקיי.
תקשיבי, אני לא כל כך...
אז אם אני אשאל, מה ליזה, מדריכה שהיא 6 שנים, יכולה, איזה עיצה יכולה לתת לי למדריכה חדשה? מה לעשות שאני מוצפת?
לא, כלום. אני לא יכולה להגיד לך כלום. לא, זה לא הנושא שלי. אני לא נחה, בואי נגיד ככה. אם יש לי קבוצה, אני איתם. בכל סיטואציה, בלילה, גם בערב, גם בבוקר. אין לי משהו. לפעמים אני יכולה לרדת לים.
אוקיי.
אני לא עושה מדיטציות, כי תמיד אני חושבת על בעיות של חיים. זה מוזר, אבל כן. לא יודעת, אולי יש פה איזשהו פספוס שלי. לא יודעת.
אם נחשוב שלחניכים שלנו אין בעיות, שיש להם אתגרים,
זה גם לא טוב.
אז אולי יהיה לנו יותר קל. למה? אתגר זה טוב. אתגר זה משהו שאנחנו, גם מה שאנחנו לוקחים על עצמנו, אתה יודע, הכל בחיים שלנו אתגר. לעשות תור, אתגר. תור שני, אתגר. לעשות את זה תוך כדי שיש לך ילדים, את מביאה גם ילדים וגם לומדת וגם עובדת. זה הכל אתגרים, בסופו של דבר. התוצאה היא חיובית, סבבה, הכל טוב, הנה אנחנו פה, מדברות, מחייכות, הכל סבבה. אז אם נחשוב, זה מה שאני אמרתי לעצמי, ככה זה לפחות עבד אצלי, שהם לא בבעיה, אוקיי? זה לא שהם חס וחלילה קורה משהו וצריכה ללכת להציל אותם, כי הם הסתפחו בדברים וכאלה, יש להם אתגרים. נכון, יש ילדים, יש חניכים שיש להם אתגרים יותר קשים, שאנחנו כבר רואים שיש בעיה, אם זה התמכרות, ואם הם מסתפחים במשהו, אז הוא בעיה. אבל דברים של געגועים הביתה, וחששות מעתיד, וקשה ללמוד שפה, או הבגרות, ציון בבגרות יצא נמוך ממה שאני חושב, אז אולי זה רק אתגרים. ואם אנחנו נשדר להם, שזה רק אתגר והכל לא בסדר, אנחנו נהיה רגועים, אז אולי גם הם היו פחות חרדתיים, פחות...
לא, זה ברור. פשוט, תקשיבי, איך אצלי? אני לא יכולה לסגור את הטלפון והולכת לישון. לא. אני לא יכולה. אני לא יכולה לצאת מהכפר בלי טלפון, בואי נגיד.
כן, נכון.
זהו, זה אי אפשר. אי אפשר.
זמינות.
אני, נכון, כל הזמן אני צריכה להיות זמינה.
Okay.
כי אני יודעת שככה, ככה. אלה החיים שלי. אין לי ברירה, בוא נגיד ככה. אני לא יכולה לנעול חדר צוות וללכת okay. הביתה וכאילו לשאול.
כן, אבל הם לא מנצלים את זה, הם לא התקשרו סתם.
לא, לא, הם שטויות. יודעים גבולות. הם okay. יודעים, הם יודעים שרק במקרה חירום אפשר להתקשר בלילה.
Okay.
הם יודעים שכאילו, אם אני לא עונה...
תסמסו
לי. כן, כי לפעמים אני בישבות, לפעמים שם וזה. בקיצור, אין לי משהו שאני רוצה לעצמי.
אז חשוב לך שהם ירגישו את הביטחון הזה, שיש להם מענה, 24/7.
נכון.
ופה חשוב לי להתייחס שאני ואת, אנחנו מדריכות של עולים ונעלה.
נכון.
כן, אז עולים זה ילדים שיש להם הורים, וכמובן יש שם מענה בצד שני, ונעלה בעצם ילדים שהגיעו לארץ, וההורים שלהם נשארו שם, לרוב. ולמרות שאנחנו בעידן המודרני, זה לא כמו שאני עליתי. נכון, לפני 30 שנה. כן. היינו מקבלים כמו כספומט כזה, זה היה עם שיחות, היו שם פעימות כאלה של טלפון ציבורי.
כן, נכון. כן, עם הכרטיס הזה, בתקסמט, איך זה קרה.
לא זוכרת, לא זוכרת.
היו שם 60 דקות של...
נכון, נכון, שזה היה מספיק לאולי 20 דקות של שיחה, והיינו עומדים בתור, ומתאמרים, וזה היה ממש אתגר שיענו בצד השני, ובקיצור, היום זה אחרת, כן? הם כל הזמן זמינים, והם כל הזמן בוואטסאפ ומתקשרים, אבל עדיין. המענה הוא אחר. ויכול להיות שהצורך הזה של להיות זמינים 24/7 בא מהמקום הזה, כי הילדים האלו בעצם פה בלי ההורים, אז יש איזושהי תחושה של אחריות קצת יותר גדולה על ילדים שהם פה עם ההורים. והשאלה שלי בעצם, כי אנחנו מדברים על מציאות של מדריך בפנימייה, אז האם המציאות של מדריך נעלה הוא שונה ממציאות של מדריך צברים?
בטח. לגמרי.
את אומרת חד משמעי.
איך חד משמעי.
אוקיי.
למה? אז אני אסביר לך. אני אסביר לך. קודם כל, אנחנו אחראים על הסתגלות שלהם. קודם כל, ילדים האלה, הם רואים את המדינה בעיניים שלנו. איך אנחנו רואים את המדינה, ככה הם רואים.
Okay.
אז אם אני אומרת שעברית, שפה חשובה, נה, הם לומדים, הם מבינים את התרבות דרך מדריך.
כן. גם תערכים.
נכון.
חשוב לציין, כי הם מגיעים מתרבות אחרת.
כן. ואני חושבת שנה הראשונה זה נורא קשה. נורא קשה.
נכון.
בשבילם, והם צריכים ממש עזרה משמעותית, והם צריכים להבין שהם פה לא לבד, הורים שם בחול.
אוקיי, כן, הבנתי.
ויש להם פה בן אדם, מבוגר, איך אומרים? מבוגר משמעותי,
כן, כן.
שעוזר להם, שאיתם, שמוביל אותם, שעוזר להבין כל ה...
בעצם שהוא שם בשבילם נקודה.
נכון.
האמת זה מה שגם אני הרגשתי בשנה הראשונה, עם אותם ילדים, היו בקבוצה מעט ילדים, שההורים שלהם שם בחול, הרוב עולים, אבל עדיין, בגלל שההורים שלהם הם גם עולים חדשים, ולא יכולו לתת להם את המענה המקצועי בו, נגיד
הם
ככה.
הם גם כן. עוברים את ההסתגלות שלהם כן. פה בארץ.
נכון, בדיוק. בעצם... אז איפשהו הרגשתי נכון. גם, כי נותנת מענה להורים. תקשיב, השנה הראשונה שלי הייתה, אחרי השעות שלי בקבוצה, הייתי עונה לווטסאפים ושיחות עם ההורים, וזה היה נמשך לשעות קטנות של הלילה.
נכון.
וכן, זה היה קשוח, אבל הרגשתי שהם צמאים לידע, לאינפורמציה ולתמיכה, וסתם מישהו שגיד, הכל היה בסדר, גם אנחנו עברנו את זה. הרבה מהמקום של להרגיע, אני הרגשתי כאילו מישהו, אתה יודע, מישהו שבא להרגיע, קודם כל להוריד את המפלץ של הלחץ. אנחנו פה בארץ מצד אחד מאוד לחוצים, והכל פה תוסס, אבל מצד שני הכל סבבה, יהיה בסדר, והכל
לאט,
טוב.
לאט לאט, איך אומרים?
כן,
לאט,
נכון. והנה פה, והיו טילים, והסלמה פה, ואנחנו... נכנסנו למלחמה, ואנחנו פה, הכל בסדר, תשלחו ילדים לפנימייה, אנחנו שומרים עליהם פה, יש לנו שגרה, יש לנו מקלטים. וזהו, הרגשתי באיזשהו מקום, כי מישהו שכן מגיע...
משני הצדדים, כאילו...
כן, גם ילדים וגם הורים.
נכון, נכון, יש לי גם הרגשה כזאת, כן.
כן, כן, וזה משהו בהחלט, זו המציאות שלנו כמדריכים של עולים ונעלה.
נכון.
כי אנחנו בעצם דרכנו רואים את החברה הישראלית, ולי היה מאוד מאוד חשוב להיות, קודם כל, להיות שם בשבילם, שהם ידעו שאנחנו פה בישראל.
וזה גם דוגמה אישית, כאילו, את עברת את זה.
כן, נכון.
את עשית את זה, ואיפה את עכשיו, ואיך עברית שלך מצוינת, ואיך את גרה, זה דוגמה אישית, זה מאוד חשוב שהם יראו, וואלה, אפשר גם ככה, וואלה, אפשר... את מבינה?
הם נמצאים קודם כל בשוק תרבותי, אליה חשוב להעביר להם שאכפת לי מהם באמת.
תקשיבי, גיל ההתבגרות.
שאני לא בן אדם זר.
נתחיל מזה, גיל ההתבגרות, הם לא יודעים מי הם, מה הם רוצים, מי הם יהיו, מקצוע, מה הם רוצים.
או שהם חושבים שהם יודעים שזה עוד יותר מאתגר.
נכון, זה כאילו, זה בסדר, אבל... לנוסף, הם מקבלים גם את ה... איך אמרת את זה? שוק תרבותי.
שוק תרבותי.
הם מקבלים את השפה החדשה, הם מקבלים...
ערכים.
נכון.
ליזה, בואי נדבר על ערכים.
תתחילי.
הם מגיעים מתרבות אינדיבידואלית.
נכון, הם לא מבינים.
ואז הם מגיעים פה ממש לקולקטיב.
נכון. שהם... מה זה התנדבות?
מבינים את המבינה קולקטיב.
למה אנחנו צריכים? ממש, כאילו, כן, הם לא כל כך מבינים.
איך, אני זוכרת את השוק שלהם כשסיפרתי להם מה זה שינשין. ושהוא שנה בהתנדבות.
שנת שירות,
כן,
שהם עושים שנת שירות בחינם.
היה להם כל כך קשה, הם לא ימין, אמרו לו, אין מצב, הוא מקבל תשלום. לא, זה, הם היו כאילו ממש בלם. בשוק, ממש. ובת שלי שנה, השנה, מתחילה שנת שירות ביונה ז'בוטינסקי.
כן.
בהצלחה חיים שלי,
הכבוד.
אני יודעת שהיא מאזינה לי. וזהו, אז הנה דוגמה אישית. הם גם שאלו אותי הרבה למה הלכתי, כאילו למה באתי להיות מדריכה.
נכון.
כי אני כבר אחרי קריירה וכל מיני דברים שעשיתי, פתאום אני משנת החיים, יורדת מאריאל, מהר, כן, שם יורדת לים.
מאולימפוס.
ואז אני באה להיות מדריכה, ואז היא אומרת, כי חשוב לי...
לתת, לתרום.
בדיוק, נכון, אבל... בהחלט המציאות שלנו ומציאות של מדריך שהוא צבר, שאין לו את העניין הזה של להיות מתווך.
נכון.
מתווך. בדיוק.
ואנחנו,
ואני חושבת שזה סוגיה מפני עצמה, אפילו לעשות תוכנית, ממש תוכנית מיוחדת ולדבר על זה, כי זה לוקח זמן. גם משאבים, גם זמן. את יודעת, גם סדר יום.
נכון.
כי סדר יום בפנימיה, הלוז הוא מאוד צפוף. אבל לתת תכנים מיוחדים לדברים האלה, אז לפעמים אין זמן פיזית.
נכון.
שזה גם סוגיה מפני עצמה. זה משהו שאני חוויתי במיוחד השנה עם י' א'. והיו הרבה דברים שהיה לי חשוב להכניס. גם מבחינת שפה, גם מבחינת תרבות, ולא הצלחתי. לא היה לי זמן.
לא היה זמן. תקשיבי, גם בזמן שכתבתי את התזה שלי, כתבתי תזה על סוציאליזציה והסתגלות של חניכי נעלה, של תוכנית נעלה, פה בארץ. אז קראתי המון ספרים חכמים, סבבה. וגיליתי שבכיתה ט' שהם עולים לארץ, זה בדיוק מה שאמרת, זה שוק תרבותי, וזה הסתגלות גם ככה כאילו אורגני, שהם צריכים להתרגל לארץ. אני חושבת שבכיתה ט' צריך לתת להם את הזמן שלהם. להבין איפה הם. בכיתה י' כבר צריך קצת
לצפות.
לצפות מהם שכבר תתחילו לדבר בעברית וזה וזה. בכיתה י' בעצם הם כבר מתחילים לעשות צו ראשון.
כן.
נכון?
כן.
אז שם כאילו זה חורר. הם צריכים להבין שזהו, אין עוד כאילו הזדמנות או משהו, אין להם זמן. זהו.
את יודעת, אני רוצה לחלוק בהקשר הזה, חוויה אישית שהייתה להם הקבוצה שלי, הם התחילו ביות.
כן.
לא היה להם זמן של תת, לא היה להם את החסד של הסתגלות. כן. משאר נכנסו לעניינים, ואני זוכרת את יום השואה ויום הזיכרון בכיתה יות הראשון, ועלו שאלות, את מכירה, למה אנחנו עומדים, על מה זה. והשנה, אנחנו עמדנו בטקס, כל הקבוצה, מאחוריי, ואני הרגשתי אותם חווים ומזדהים, ואנחנו בכינו. השנה, את יודעת, הטקס היה מאוד קשה.
ברור.
והיה שם הרבה כאב, הרבה בכי. והם לא סתם עמדו שם, הם היו שם והרגישו, ואנחנו דיברנו לפני ודיברנו אחרי. ואמרתי, הנה, זה הנחת. ואמרתי, הצלחתי.
כן.
יופי, הנה הם עכשיו אזרחי ארץ ישראל.
מוכנים.
הם אחד משלנו, נכון. מפה אפשר לרוץ, מפה זה יהיה מאוד אורגני.
נכון.
מאוד טבעי, זה יבוא להם, ואז הם יספגו את זה לאט לאט. וואו, אני כל פעם, הנה עכשיו יש לי צמרמורת. טוב, אז נשאר לנו ממש 5 דקות עד לסוף התוכנית, ונסכם, צריך לסכם, ישיבת צוות, כן, נכון? בואי. אז כל ישיבת צוות סיכום. צריך לסכם. אז לסיכום, להיות או לא להיות, מה את אומרת?
כן, להיות, אבל כל פעם צריך לחשוב על משפחה.
אוקיי.
כן, כי... אני אסביר לך. משפחה עם ילדים, זה לא פשוט. כאילו להיות עם המשפחה בפנימיה, לעבוד כמדריכה עם הילדים קטנים, זה ממש לא פשוט. וחשוב ש... בוא נגיד, בעלי, הוא שם, הוא בבית, כן. הוא עם הבנות, הוא מבין מה אני עושה, כן. הוא מבין אם אני בלילה, אני רצה לאן שהוא מבין, הוא לא שואל אפילו, הכל בסדר, אז יש לך זמן שלך ויש לך מקום שלך, ותעשי מה שחשוב עכשיו. אז אני חושבת, בואי נעשה סיכום שלנו,
כן.
שתמיכה
אוקיי.
מהמשפחה, מהבית. תמיכה של...
אוקיי. אז אנחנו נגיד ככה, המציאות של המדריך...
כן.
בפנימיה...
כן.
היא מציאות טובה.
נכון.
אוקיי. כן להיות מדריך.
כן.
כן להגשים אם זה החלום.
ברור.
ויחד עם זאת, המשפחה...
ולאהוב את העבודה.
לאהוב, כן. זה כל עבודה. אני מאחלת לכל אחד, לא משנה בתחומו, לאהוב את מה שהוא עושה, והתמזל מזל לי. אני עושה את מה שאני אוהבת, גם את.
כן, ברור.
ומרגישים את זה. וזה אחד הדברים למה התחברנו מההתחלה, נכון?
כן.
מצאנו את ה...
היה לנו קשר עיניים, והבינו מההתחלה.
כן, על מה לדבר, התשוקה הזאת הבוערת.
נכון.
וכן, אז... לסיכום, אז כן להיות מדריך, לאהוב את מה שאתה עושה, להשקיע במשפחה, בילדים, להשקיע בעצמך. לא רק לעצמך, גם למינת להיות טוב יותר, חזק יותר, להשקיע בלימודים, לא להזניח, למצוא את הזמן הזה. ואני רוצה לסכם במשפט שהתחלתי איתו, שצריך כפר שלם כדי לגדל ילד אחד, ואני אוסיף כדי לגדל ילד אחד מאושר. וזה מה שאני מקווה שאני עושה, זה מה שאני מקווה שאנחנו מצליחים לעשות פה, שהילדים האלה יהיו באמת מאושרים. ואת התוכנית, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לליזה, שהגעת.
תודה רבה לך, שהזמנת אותי, היה לי כיף, ממש. תודה.
ומסיימים עם שיר אהוב עליי, שמישהו איתי כאן.
קח את עצמך בוא נברח אל מקום בו השמש תזרח עלינו היא עוד תזרח עלינו אין לי ספק שנוכל לתקן ולתת לניגון לכוון אותנו הוא יכוון אתה יודע יש מקום אי בודד ואליו אני רוצה ללכת אין מקום
אתם מאזינים לרדיו על הגל כפר הנוער הדס הנעורים לא